שלום. היה כבר, לפי מה שאמרת לי, היה שיעור של יואב?
לא, שער מלך משפור, אולי חרדה, אבל משפור לא נכנסים כאילו.
למה לא? טוב.
כל מה
שלומם מעקב. טוב, חשבתי, אז אם יש השלמות, תשלים לנו, בסדר?
אני גם, רגל היה, רגל
היה.
שעביר
היה
את החבוע, השלמת
את
ההחלטה
של
יואב. טוב. דילגנו בלשצר, דילגנו בלשצר. אז לפני שנכנס לפרק, אז הרי גמרא אומרת, נבוכדנצר 45 שנים הלך, אביל מרודח 23, בלשצר שנתיים הושלמו ה-70 שנה. אביל מרודח נעלם לנו, אומרים חז"ל, זה פה בזה, בשיר השירים רבה, בראשית רבה. אומרים חז"ל, ואיפה נעלם לנו אביל מרודח? לסמוך רשע לרשע, גאוותן לגאוותן, קוצץ לקוצץ. אומרים חז"ל, נסמך נבוכדנצר עם בלשצר, הוא רשע באופן מעשי, שורש הרשע שלו זה הגאווה, ממילא עניינו יהיה קציצה. ולכן דילגנו על ה-23 שנים של אביל מרודח, עברנו 145 לשנתיים. אני חושב שאת הנקודה הזאת לסמוך, כי בזה אני רוצה להתחיל ומזה להיכנס לפרק, מה זה נקרא לסמוך רשע לרשע? הכוונה היא, אם זה לא הסדר הטוב, בסדר, הוא היה רשע, הוא היה רשע. אז אתה סומך רשע לרשע כדי שמה, כדי שיהיה לך יותר קל לזכור. לכאורה הרבה יותר קל לזכור אם אתה הולך לפי הסדר הכרונולוגי, 45 שנה של נבוכדנצר, 23 של אביל מרודח, שנתיים של בלשצר, הרבה יותר קל לזכור. מה הנקודה לסמוך רשע לרשע? אני חושב שזו הסוגיה שאיתה נכון לפתוח את הפרק. זה יצא לנו בדיוק טוב עם פרשת שבוע. בעלותך כתוב... מה זה ואי בן סערון? ליתן רווח בין פורענות לפורענות. ושוב שם את אותה שאלה. יש פורענות לפני ואי בן סערון, יש פורענות אחרי ואי בן סערון. אז מצבנו לא טוב בעם ישראל, כי יש לנו הרבה דברים טובים שעשינו. טוב, אתה שם ואי בן סערון באמצע, אז מה אתה עכשיו אומר? נשכח שהיה פורענות לפני ואי בן סערון, לא נצרף את זה לפורענות של אחרי ואי בן סערון, נשכח אותה לפני או נשכח את האחרי. מה המשמעות של להפריד בין פורענות לפורענות? אני חושב שהמשמעות של זה, זה בפרק כזה קצר, אני חושב שזה כתוב בהרפלי תואר. זה לא כתוב על בעלותך, אבל זה כתוב. שהרב אומר, כשאתה מפריד בעצם דבר לדבר מדבר, או שאתה מחבר לדבר דבר, אתה רוצה לומר, האם זה מקרים או זה שיטה? כשאתה מפריד בין פורענות לפורענות לעם ישראל, אתה רוצה לומר, באמת עם ישראל חטא, חטא לפני פרשת ויהי בן סוהרון, חטא אחרי פרשת ויהי בן סוהרון. אבל אתה אומר לך, אל תתבלבל. זה אוסף של מקרים, זה לא משהו עצמי, זה לא תכונה עצמית, אלא יש לך אוסף מקרי של חטא ועוד חטא ועוד חטא ועוד חטא. אבל אל תגיד אחרי שלוש פעמים זה חזוקת, וזה סימן שזה השיטה וזה המהות, כידוע מחקרת רבותינו האחרונים, אחרי שהשור נגח שלוש פעמים זה הגלי מילטה למפריע שהשור הזה נגחן, או התחדש בו טבע חדש, אז תגיד עם ישראל הוא חטא ועוד חטא ועוד חטא, זה סימן ש... זה סימן שזה השיטה. לא, כשאתה מפריד בין פורענות לפורענות, אתה רוצה לומר, אף על פי שקרו הרבה דברים לא טובים, זה לא המהות, זה מקרים. אומרים לנו חז"ל פה, כשאתה מחבר בין פורענות לפורענות, אתה רוצה לומר, למה אני מחבר בין פורענות לפורענות? אל תגיד, עכשיו זה בדיוק הפוך, תמונת מראה, אל תגיד, טוב, תראה, נבוכדנצר, זה היה הרשע. אביל מרודח, לא נורא, הוא היה יחסית צדיק, אחר כך היה עוד אחד בלשצר, לא. תחבר פורענות לפורענות, הכוונה תדע לך. יש פה המלאכה של בבל. והעניין פה של המלאכת בבל זה עניין מלא רשעה, מלא גאווה, מלא מלחמה בישראל. זה העניין המהותי של מלכות בבל. ולכן אנחנו רוצים שלא תתבלבל בקריאת ההיסטוריה. ותתחיל עם נבוכדנצר, 45 שנה, אחר כך תגיד, טוב, זה כבר אביל מרודח, 23 שנה, הכל בסדר, אחר כך פתאום הגיע עוד איזה משיגנר אחד בלשצר, שנתיים וזה, לא, אל תקרא את ההיסטוריה ככה. תקרא את ההיסטוריה במובן האמיתי שלה. מלכות בבל, היא מתנגדת לישראל באופן מהותי. היא ירשה את כוחה מישראל, ומהות עניינה זה להתנגד לישראל באופן מהותי. ואף על פי שהיה לנו באמצע איזו תקופת ביניים של אביל מרודח שהוא קצת היה יותר טוב, נדבר בזה עוד אולי עוד קצת, הוא קצת היה יותר טוב כי הוא לקח את יויכין, הוציא אותו מבית הכלא ונתן לו אוכל ארוחה מדי יום ביומו, בסדר, אבל זה לא משנה את המהות. אז עכשיו אני אומר תמונת מראה, כלומר בעם ישראל אתה רואה מקרים, עוד חטא, עוד חטא, עוד חטא, חזר אומרים לך, תדע לך, תהיה ממוקד במהות, המהות היא טובה, ותיתן רווח בין פורנות לפורנות, כלומר, תבין שהפורנויות זה אוסף של מקרים, זה לא הנקודה העצמית, ובבל זה הנקודה העצמית. ואף על פי שזה, אתה לא תמיד תראה את זה, זה, תדע לך שזה הנקודה העצמית. לכן זה הכוונה היא לסמוך רשע לרשע, גאוותן לגאוותן, קוצץ לקוצץ. זה דברי חז"ל במדרש. וכמובן, גאוותן לגאוותן, זה הכוונה היא, כמו שאנחנו מכירים את כל עיני הגאווה, מנבוכדנצר ומפה בלשצר. גאוותן, זה לא סתם אחד שאתה אומר טוב, הוא הולך עם אף למעלה, והוא אומר אני יודע הכל, ואני חכם וכו'. לסמוך גאוותן לגאוותן, זה הכוונה, הגאווה שלהם, זה הכוונה היא, הם רוצים להיות אלוהים. הם רוצים לרשת את מלכות ישראל, הם רוצים עכשיו לקחת את שלטון ישראל בעולם, את שלטון השם בעולם, זה מה שהם חושבים שהם יורשים. זה גאווה מהותית, זה נקודה מאוד מהותית בדבר הזה. אז זה נדמה לי נקודת המפתח. מאוד אני חושב הפרק שלנו, שהנביא בעצם מעלים לנו, נכון? הנביא מעלים לנו למה הסעודה נעשתה. כלומר, יש לנו ארבעה פסוקים ראשונים ש... שמתארים ככה את המשתה לפני שיצא הכתב. זה ארבעה פסוקים ראשונים. יש לך משתה מאוד מאוד גדול, כתוב לך פסוק א' שבכלל זה נעלם, וכאילו מתוך המשתה הגדול התגלגלנו להביא את כלי המקדש, וכולם שותים בבית המקדש ומודים לאלילים. יש לנו פה סדר מאוד מאוד חריף, הסדר הזה. כי יש פה נקודה שאני חושב היא הרבה פעמים נמצאת בתנך, היא גם נמצאת פה. אנחנו הרי כידוע, לפי דברי חז"ל, נמצאים בשנת ה-70, 45 נבוכדנצר, 23 אבן מרודח, שנתיים בלשצר, אנחנו נמצאים 70. אומר רש"י מהיוסיפון, רש"י מזכיר גם היוסיפון, למה בלשצר עושה את הסעודה הגדולה? כי בלשצר ניצח את פרס ומדי. ניצח את פרס ומדי. כן, כן. אז באמת אז הוא ניצח, והוא עושה עכשיו משתה. אבל אם הוא ניצח, נדמה לי שזה לא ממש נכון להגיד שהם עדיין על הגדרות, כי ברגע שהוא עושה משתה, סימן שהוא היה בטוח שהוא הכריע את הכף. ואני חושב שזה עכשיו לסמוך גאוותן לגאוותן. יש מלך כזה, קוראים לו בלשצר. הוא הכריע את הכף מול פרס ומדי. מה הפרשנות שאפשר לפרש את הדברים האלה? יכולים להיות כמה פרשנויות, אני אומר את שתי הפרשנויות הקיצוניות, כי אני חושב שזה זה. זאת אומרת, בלשצר אומר, למה ניצחתי את פרס ומדי? הרי אני אחרי 70 שנה, אחרי 70 שנה עם ישראל נגאל, נכון? אני בכוונה מתנסח ככה. כי לא כתוב שאחרי 70 שנה בבל תחרב. כתוב שאחרי 70 שנה עם ישראל יגאל. אחרי 70 שנה, למנות 70 שנה לבבל, אפקוד אתכם. לא כתוב דווקא בהכרח שיהיה חורבן כזה גדול בבבל, לפחות בירמיהו. לא כתוב כזה חורבן בבבל. אתה יודע שאתה בשנת ה-70. ניצחת את פרס ומדי בקרב. מה הפרשנות שאתה נותן? אז אני משל מדלג לגאוותן, אחרי נגיד רק את האפשרות השנייה. מה הגאוותן נותן? הוא אומר, סימן שמה? תראו כמה דמיוניוס בגאווה הזאת יש. הוא אומר, סימן שעברו 70 שנה. ועכשיו אני מנצח את פרס ומדי, הסימן שאני עכשיו הולך לרשת את עם ישראל, וסימן שכבר עם ישראל לא יגאלו לעולם, ואני מעיז לעשות, להיות מלך נועז, את מה שאף אחד לא עשה לפניי, לקחת את כלי המקדש, ומתוך תודעה כזאת שאני עכשיו יורש את ישראל. זאת אומרת, זו פרשנות מאוד חריפה לאירוע כזה, שיכולת לפרש אותו גם הפוך. כלומר, יכולת לפרש עברו 70 שנה, כבשתי את פרס ומדי, אני מתעצם במלכותי, אדרבה, כדי לעזור לישראל, כדי להמשיך אולי את מה שאבא שלי יביל מרודח עשה. אבל אתה עכשיו, אחרי שנתיים במלכותך, אתה עושה בדיוק את הפרשנות של כמו נבוכדנצר, לא כמו יביל מרודח. כלומר, יכולת לומר, כן, אנחנו בבל עכשיו ב-70 שנה, ניתנה לנו גדולה, כדי שהגדולה הזאת, הפוך, תשמש לייעוד של החזון של ירמיהו. במקום זה אתה לוקח את הגדולה הזאת, ובגאוותך אתה משתמש בה 180 מעלות הפוך. הפרשנות היא פתוחה. הנביא השאיר פרשנות פתוחה לגמרי. מה יקרה עם בבל? האם בבל תוכל לסייע, להיות שותפה וכו'. המלבים גם מעיר על זה בתוך כדי שיטתו בדבריו, שיכול להיות ש, 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 שיש פה שני מניינים. הוא אומר, לא עכשיו ניכנס לחשבון של המלבים, אבל הוא אומר, הפרשנות של הנבואה היא פתוחה, אני הולך לדרך המלבים, הפרשנות של הנבואה היא פתוחה. בנבואה לא היה כתוב שאחרי 70 שנה בבל בהכרח צריכה להתמוטט. ונכון שנתנו לך גדולה מהשמיים כדי שתעזור. זה נקרא גאוותן ורשע ומביא את כלי המקדש. אבל, כמו שקורה הרבה פעמים בעולם, מצד סדרי הנהגה האלוקית שהנביא מתאר לנו, שיש כאלה שמנסים להילחם בסדרי הנהגה האלוקית, ומה שהם עושים זה בדיוק שזה פועל עליהם כמו בומרנג. כלומר, אני יודע, זה המון דוגמאות בתנך. האחים מוכרים את יוסף, הם חושבים שבזה הם ילחמו בחלומות של יוסף, הם עצמם בסוף מסעים לחלומות של יוסף, וכן על זה הדרך הרבה דברים, להבדיל אלף אלפי הבדלות בין אחים צדיקים לבין פה. אז בלשצר הוא עכשיו עושה את החגיגה הכי גדולה כדי לפרסם. כלומר, החגיגה היא לא רק ביטוי של מה שהיה בעבר, אלא החגיגה היא גם כן ביטוי של מה שצריך להיות בעתיד לפי שיטתו. אז הוא לוקח את כלי המקדש, שזה לשיטתו יהיה ביטוי להנהגה שמכאן ולהבא, לא רק תודה לאליליו מכאן ולשעבר, אלא להלל ולשבח מכאן ולהבא. וזה המשתה המטורף הזה של כל האלף אנשים עם חמה רע וכו' וכו'. וכמובן מאוד בולט פה מה שהראו רבותינו הראשונים, הביזוי של כלי המקדש. כלומר, רדקי, רמל במאיר, גם אתה רואה במשתה אחשוורוש עושים בית אנשים, וזה עושים לחוד. פה זה עם הרבה פריצות, ופה זה גם עם הנשים, וגם עם השפחות. כלומר, סדר כזה, לקחת את כלי המקדש, לבזות אותם לגמרי, בידי אנשים השפלים, אפילו לא להתייחס לזה בתור סדר כזה של כלי קודש, שאתה לוקח את כלי הקודש, שישמשו אותך לאלילים שלך. זה לא שישמשו אותך לאלילים שלך, זה עכשיו סדר כזה של ביזיון. כלומר, נגמרה ונמחקה התקופה הזאת של מלכות ישראל. נגמרה ונמחקה לגמרי. ברגע שזה נמחק, אז זהו, אז הכל נמחק. מתוך הדבר הזה, אז אני רק משלים את התמונה של מה שאמרתי לי רגע לפני הכתובת. מתוך הדבר הזה נפגוש עוד סדר מופלא ופילי. כלומר, בלשצר יארג באותו לילה. בלשצר יארג באותו לילה. יש לאשכנזים פיוט מאוד מאוד מיוחד בקינות, שכשנבוכדנצר נכנס לקודש הקודשים להוציא את הכלים, אז חזל מתאר, הקינות שמספר זה מהמדרשים, זה ממדרש לכרבתי. כולם עומדים בחוץ ומחכים ואומרים, ברור ברור הדבר הזה, שהבן אדם הזה נכנס לקודש הקודשים, לוקח את הכלים, ברור שהוא מת תוך שנייה. זה הפיוטים בסוף, מי שנשאר לו כוח להגיד את הקינות עד הסוף, ברור שהוא מת תוך שנייה, אין לזה ספק. כולם מחכים, ועוד הוא נכנס עם אישה לקודש הקודשים, אז כולם אומרים, ברור ברור, יבואו ריבי ריבבות כתות של מלאכים, כולם מורגים אותו על המקום. וכשהם רואים שזה לא קורה, זה ייאוש נוראי. כי מה זאת אומרת? בקודש הקודשים, הזר הקרב יומת. אז הם יודעים שהזר הקרב יומת, פתאום יש לך גויים של אחים בקודש הקודשים. לא, למה אני אומר את כל זה? אני אומר את כל זה כי פתאום פה מתגלה לנו ממש הצד ההפוך של החשבון של המדרשי חזל והכינות שהזכרתי. פה כתוב, בי בלילה קטיל בלשצר. כלומר, יש לך פה איזה סדר כזה של הנהגה אלוקית מופלאה, שהיא בדיוק הנהגה הפוכה של מה שהיה לפני 70 שנה. לפני 70 שנה, כשזה יהיה עם ישראל חוטא והתחייב גלות, אז כמו שאמר נפש החיים, כיוון שהשכינה פרחה מלמעלה מירושלים ומבית המקדש, השכינה כבר לא נמצאת, כל סדרי הנהגה של קודש הקודשים לא מופיעים, ובית חרוב חרבת, קמח תחון תחנת, הוא נכנס לקודש הקודשים בתואבות, בקלקולים, לא יקרה כלום. אנחנו נמצאים פה במהפך של הספר. כלומר, אנחנו נמצאים בסדר כזה, שתכף אני רוצה לבסס את זה בכל הפרק, אנחנו נמצאים בסדר כזה שפה נזרע הזרע הראשון של הגאולה. זאת אומרת, כמובן דרך הכתובת שעוד מעט לדבר עליה, שהיא כמובן הלב של הפרק, אבל פה נזרע הזר הראשון של הגאולה, גם באופן כזה שאתה אומר, הפרק יסיים לך בי בלילה קטיל בלשצר מלכה. בי בלילה קטיל בלשצר מלכה. בי בלילה קטיל בלשצר מלכה כסדעה. באותו לילה נהרג. אז עכשיו נתאר לעצמנו, אני חושב, רק את הציור. הרי כשעושים את המשתה, אז כנראה שהוא מרגיש שהוא כבר נתן נוקאוט לאויבים. אחרת הוא לא עושה משתה. כלומר, לא עושים את המשתה כשאתה באמצע הקרב. כלומר, אם יש הפוגה בלחימה, אתה הולך לישון בלילה, אתה אומר לאנשים, בוא נשים שומרים, מחר יש יום מלחמה. צריך להתכונן למלחמה, למלחמה למחר. כשאתה עושה משתה, אתה עושה משתה, כי על פניו ניצחת. ניצחת. אז עכשיו, איך הוא נהרג, באיזה אופן הוא נהרג, אתם יודעים, כל המדרשים, הוא אמר, כל מי שנכנס, הוא אומר, אומר שהוא יצא ורוצה להיכנס, תארגו אותו, והוא נזקק לנקביו, הוא כתוב בזה, הוא נזקק לנקביו, הוא יוצא, או לפי כל אחד מהראשונים שכל אחד איך שבער, יש ביוסיפון כמה דברים, יש בחזל כמה דברים.
למה כל האירוע
הזה
קרה בשכרות שלו?
מה זה? לא, בשכרות הכוונה היא משתכר בכלי קודש, נהרג בו בלילה, הפיוט שלנו בפסח. כלומר, האירוע הזה קרה כשהוא משתכר בכלי המקדש. הוא שיקור שמחה בכלי המקדש.
נשמע הפוך.
מה זה? כן.
אחרי שזה...
אני מבין, כלומר, הכוונה היא, יש חגיגת ניצחון. ונכנס יין, לא, כן, ונכנס יין יצא סוד. כלומר, כשנכנס יין יוצא הסוד, מה הוא באמת רוצה בלשצר. החגיגה היא בעצם על ה-70 שנה בכלי המקדש. כלומר, נכנס יין יצא סוד, נראה לי שרסק פה אפילו עיר, לא? כן, כן, ואותו היום הוא סוף 70 שנה, זה הרסק אצלנו. ואז אמר בליבו, מאחר שלא נגלו שוב אינם נגלים, ואז ציווה להביא את כלי בית השם. אבל מישהו השתמש בזה שנכנס יין יצא סוד, גם בביטוי הזה. לא זוכר. אז, אבל רק שנייה, אבל אני אומר, רבי אינון, זה אנחנו עכשיו צריכים לחשבן את הכל עם ה-70 שנה. כלומר, הוא אומר, פרס ומדי באים להילחם איתי. למה? זה סוף שנת ה-70. סוף שנת ה-70, שם המגיע קיצי על מה שעשיתי לישראל. ניצח את פרס ומדי, איזה פרשנות הוא נותן? שיקור ניצחון, א', ואחרי שנכנס יין יצא הסוד, כלומר הוא אומר, אתה יודע למה ניצחתי איתם בשנת 70? כי סימן שעכשיו אני יש לי את הכוח אלוקי של ישראל שהוא עבר אליי, אז פרצתי את גדרות הנבואה, שהקציבו לנו כאילו לפי בבל 70 שנה ואז הגעלו, פרצתי, כי אני רואה שבאו פרס ומדי לנחם אליי, אז אני מבין שזה קשור ל-70. ניצחתי את השבעים של פרס ומדי, ניצחתי את השבעים של ישראל, הסוד זה בעצם ישראל. הסוד זה ישראל. כן.
בי בלילה...
זה הכל קרה במשתה, היה את הכתובת, הביאו את האנשים, דניאל פתר, בי בלילה, לכן הפסוק האחרון של הפרק... למה להגיד שעבר זמן? אני חושב, אני חושב שזה הפוך. אני חושב שהפסוק האחרון שאומר לך בי בלילה קטיל בלשצר מלכה כסדה, זה בדיוק בא הפסוק הזה לומר לך, תדע לך, זה הכל קורה על אותו ציר של ה-70. בציר של ה-70 היה את המלחמה, בציר של ה-70 היה את הניצחון של בלשצר, הציר של ה-70 היה צריך לפרש אותו אחרת, הוא בגאוותו פרש אותו כמו נבוכדנצר, וזה מה שאני עכשיו רוצה להשלים הדבר הזה, וזה קרה באותו לילה. כלומר, הפוך מהחורבן, פה מפיעים סדרי הגאולה של מה שלא היה בחורבן בית המקדש, כי אז שכינה הסתלקה. עכשיו אנחנו נמצאים בסדר כזה של חזרת שכינה. אני לא רוצה להגיד חזרת שכינה לציון, כמובן של חזרת שכינה לציון, אבל הכוונה היא, יש פה עכשיו סדר כזה של הופעת שכינה, שכמובן כל היד הכותבת זה הסדר הזה של הופעת השכינה, כמובן. אבל עכשיו זה קורה באותו יום, מה שכל שמה ששמה במדרש כתוב, כל הבחורים מצפים לזה שנבוכדנצר נכנס לקודש הקודשים, אומרים, עכשיו הכל יקרה, שמה זה לא קרה. פה זה סדרי הגאולה התחילו. אז פה זה קורה. כן.
זה בעיה
כשאנחנו
פה הרב של צחניה, שהוא הרב של מיהו, שזה לא יכול לדבר.
כן.
אז
אבל אני בא רק להגיד, אני אומר בייבל אליי, זה פה נזרע זרע הגאולה, לכן זה גם סדר כזה של הנהגה חדשה שהנביא מדגיש לך. בייבל אליי, זה קרה בשנייה אחת, כלומר עת לחננה קיבה מועד, באמת הגיע 70, ותכף נדבר בזה, כי הגמרא אומרת גם בלשצר, אומרת הגמרא במגילה, חשב וטעה, וגם דניאל אומר אני גם חשבתי וטעיתי. אבל זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה בדיוק שתי הקצוות של ה שתי הקצוות של המטבע. כלומר, בלשצר חישב את הכוונה, הוא עומד עם הסטופר, מתי כבר ייגמר האירוע של ישראל בעולם ונוכל לחגוג את, את האירוע הזה של עם ישראל נגמר בעולם, ודניאל עומד עם ציפיית הישועה והגאולה, וגם דניאל אומר, אני מלא ציפייה שיתקיים 70 שנה לפי החשבון הכי הכי מהיר שאפשר. ואז דניאל גם פה מלא ציפיית ישועה, גם פה. אבל פה באמת נזרע הזרע. זאת אומרת, לא התקיים הישועה השלמה, נזרע הזרע פה, נזרע הזרע פה. פעם אמרתי לכם שברדק בירמיהו, חושב נון א', כתוב שבמפלת בלשצר, בהמלכת דריווש, יש כבר אנשים, אומר הרדק, הוא ככה רוצה להסביר שם את הפסוקים, יש כבר אנשים שמתחילים לברוח לארץ ישראל. הם היו כמו האמינה של דניאל, לספור את השבעים הכי מינימלי, הם כבר מתחילים לברוח לארץ ישראל, אומר הרד"ק בירמיהו נון א'. צאו מבבל, ימלטו מתוכה, כי קרוב יום השם, וזה, כן. סליחה, יואב, מה אומר?
זה שמושל השם טעות, כאילו, מבחינת הנביא, אין לסורות
השם, אז זה מה שדיברנו פעם בפורים, שרב צדוק אומר שבעצם כל הקיצים היו יכולים להיות. הכל תלוי לפי המדרגה שלנו. בבן לחווה אחרי 70 שנה. עכשיו אבל אני אומר, אבל רגע, לא, אבל אני אומר, בבן לחווה אחרי 70 שנה, שזה מה שאני רוצה שניכנס לפרק שלנו, זה לא מאורע טכני, שאתה אומר, ספרת 70, אלא שאתה אומר, בבן לחווה אחרי 70 שנה, אתה אומר, הנה, הצעד הממשי הראשון של הגאולה, הנה, הוא קורה. זאת אומרת, הגאולה התחילה לדרוך רגלי משיח, כלומר, הולכים בתוך המציאות, הם עשו את הצעד הראשון שלהם, והצעד הראשון שלהם זה חורבן של מחריבי המקדש. זה הצעד הראשון. ואני חושב שממילא אחר כך שנפגוש את כורש, שזה סך הכל דריווש מולך שנה אחת, ונפגוש את כורש, וכורש נותן הצהרת כורש, זה לא בא לחלל ריק. זה בא לחלל הזה שאתה אומר, כן, יש פה את דניאל, הלכנו איתו 70 שנה כמעט, ראינו מה הוא עשה לבנבוכדנצר, ראינו מה הוא עשה לבלשצר, אז כורש לא נשאר אדיש של הדבר הזה. אז כורש אומר, עברו 70, אני לוקח את היוזמיים, ה-70. בפרט שגם חשבון קורס זה גם יוצא. קורס זה שנתיים אחרינו. כשאנחנו סופרים פה 70 זה לתחילת מלכות בבל, שנתיים אחר כך זה יהיה, הגמרא במגילה אומרת, בשנה הראשונה קורש, נבוכדנצר מחבש את נינווה, בשנה השנייה הוא הולך וכובש את ירושלים. אז בעצם כשקורש מצהיר את הצהרת קורש, זה גם יהיה 70 שנה. 70 שנה לכיבוש ירושלים. לא 70 שנה לעליית בבל, 70 שנה לכיבוש ירושלים.
70 שנה לתחילת דניאל, כי בגלות יהויקים.
לא, זה עוד קצת, זה עוד קצת, זה עוד קצת. זה עוד אחר כך. זה יהיה עוד 6 שנים אחר כך. אז כן. אז כן, אני אומר, קטיל בלשצר מלכה, הנה, הגאולה התחילה ליצור את הצעד הראשון המעשי שלה. עכשיו בואו נחזור ללב הפרק. רואים בעצם מפסוק ה', זה מאוד מודגש, המילים של פסוק ה', בישעתה. ששוב, בישעתה, זה באותה שעה, נכון? כמו מה שכתוב בפסוק למד, בי בלילה, פה בפסוק ה', בי בשעתה. כלומר, אותה שעה, בשעה הזאת של הביזיון הגדול של כלי המקדש, באותה שעה הגאולה מתחילה. כלומר, זה אנטיתזה למה שחזל תארו לנו על נבוכדנצר שנכנס לקודש הקודשים. פה עת לחננה, בי שעתה. אז השעתה הזאת היא כותבת על הכותל המלך נבהל, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע לפרש את זה. המלך נבהל מאוד מאוד מאוד. כולם אומרים לו שם, פסוק י' אומרים לו, מלכה לאל מנחיי. כלומר, אל תדאג, מלכותך מלכות נצחית. אתה מלכות בבל, זה יהיה מלכות נצח. אבל אומרים לנו פה רבותינו הראשונים, נכון, אף על גב דיו לו חזי מזלי חזי. הוא גם יוצא לפי הדקדוקים פה בראשונים ובמלבים, שלא כולם רואים את הכל, אבל הוא רואה את הכל, גם את היד וגם את הכתב וגם כזה, והוא מבין שזה כבר עליו, המטרה מסומנת, ה-X מסומן על המטרה, הוא פה בא, הוא ה-X שפה של האירוע. לכן הרכובותיו דלת ענק שם, והוא זה. מאוד בולט הדבר הזה שוב, שלא מביאים את דניאל. בפעם מי יודע כמה, לא מביאים את דניאל. עכשיו, לא מביאים את דניאל, זה גם אחרי שאין פתרון. גם אז לא מביאים את דניאל. זה מאוד בולט הדבר הזה. מה זה?
טוב שיש מלכה.
טוב שיש מלכה. מה זה? כן. אז השאלה היא, אז זה מה שאני חושב. אפשר לקרוא את זה בשתי אופנים. הכוונה היא, או שיצחה להסביר לו מי זה דניאל, כי אתה אומר, לא למדו היסטוריה, ואנחנו עושים את המלך שלנו שהוא לא יודע על אבא שלו וסבא שלו, הוא לא יודע כאילו כלום בדבר הזה. ואז פשוט צריך להסביר לו, רק להזכיר לו את מה שכתוב בפרקים ב' ג' ד' של ספר דניאל, ואז רק להזכיר לו, תדע לך, דניאל גדול, וכדאי לך עכשיו לשאול אותו. או שאני חושב שזה הרבה יותר מהותי. הוא מנסה לברוח מדניאל, כי הוא מבין שה-X עליו. אז הוא מנסה לברוח מדניאל, והמלכה אומרת לו, תקשיב, תגרה את הסבא שלך נבוכנצר, זה אי אפשר לברוח מזה, זה המציאות, זה האמת, תישיר מבט מול המציאות, תבין מה עכשיו הולך לקרות, תקרא לדניאל, כי זה עדיף לדעת לאן הולכים, מאשר עכשיו עם כל הדמיונות שאתה לא יודע שום דבר, תדע לאן הולכים. אז נכון, אז היא אומרת לו, תדע לך, זה רוח אלוקים, זה מדרגה כזה, אתה רואה שאף אחד מהחרטומים לא מצליח, זה הסדר הזה, זה הסדר האמיתי בדבר הזה.
למה אתה אמור להגיע אותה?
מה זה?
למה אתה אמור
להגיע? אני חושב, זאת אומרת, שהיא גם שייכת על סדר כזה שהיא מלכה לאל מנחיי. כלומר, ניצחת עכשיו את פרס ומדי. דילגת על המשוכה של השבעים. היא גם בטוחה. דילגת, עברת את המשוכה של השבעים, ניצחת את פרס ומדי. הם היו אמורים להשמיד אותך. הגיע 70, דילגת על המשוכה של ה-70, זהו, הכל יהיה בסדר. אז עכשיו יהיה לך הדרכה אלוקית לאיך ממשיכים הלאה.
מה המשמעות של זה שזה המלכה? כאילו יש פה בכל הפרק יש איזה, כאילו מדבר על השגל הטבל לכן הטה, כאילו הפשים והפילגשים.
גם, לא, שם זה כתוב גם וגם.
כן, לא, אבל זה לא המלכה. כן. יש פה כאילו משהו עם אנשים בכל הפרק.
כן, זה, אני לא יודע להסביר את הדבר הזה. המלכה פה כנראה היא לא אשתו, כי אשתו זאת עם השגלתי, זה המלכה למעלה, כמו שהסבירו, אז היא זה. אז היא פה עם המלך. כלומר, היא שייכת אל הדור כזה שפגש את המדרגה האלוקית של דניאל. מה זה? או יש נבוכדנצר, אבל היא פוגשת את המדרגה האלוקית של דניאל, והיא מבינה שזה הדבר בסוף שמדריך את המציאות. אני לא יודע גם איך עד הסוף לחלקל את זה, הוא תמיד העיר לנו פה, שפה הפסוקים, נכון, היא בפסוק י' ב' וי' ג', זה מאוד, מאוד בולט הדבר הזה. השתק חדבי בדניאל במלכה שם שמי בלשצר, כאן דניאל יתקרי ופשרי יחווה. כלומר, איך קוראים לדניאל? קוראים לו בלשצר. אז היא אמרה לו, עכשיו תביא את דניאל. ואז גם בולט מאוד בפסוק י' ג' בעדן דניאל הוא רואה לקדם מלכה, נה מלכה ואמר לדניאל, אנטו דניאל מבני גלות עד יהודי, דייתי מלכה אבי מן יהוד וכו'. נעלם השם בלשצר. כן, אז עמד במאיר, זה יכול להיות שזה כוונה בגללו. המלך נקרא כבר בלשצר, המלך עצמו נקרא בלשצר, אי אפשר לקרוא ככה בשם המלך, זה מיועד אל המלכות. אבל יכול להיות שזה גם לא מקרה, לא מקרה ששמו בלשצר, ולא מקרה שדניאל מסתלק מהשם בלשצר, כי הפרק הזה, אני אומר, נזרע זרע הגאולה. וכשנזרע זרע הגאולה, אז המלך ששמו כשם האליל, ייפול. כי לא רק המלך ייפול, גם האליל ייפול. כי ריבונו של עולם, מה שחזל אומרים, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מהאומה, עד שנפרע מאלוקי התחילה. אז ייפרע מהאומה וייפרע מאלוקיה. ומצד שני דניאל, שעד עכשיו מה שדיברנו כל הפרקים, השכינה מתגלה דרך מלכות בבל, עכשיו יהיה כבר חשבון אחר. דניאל מפסיק לדבר דרך מלכות בבל, הוא עובר למסלול אחר ששמי דניאל. שמי דניאל. אז דניאל יפסיק עכשיו לעבוד דרך החשבון של בבל, כי באמת בבל איבדה את זכות הקיום שלה. זאת אומרת, בבל כשהשתמשה בכלי המקדש איבדה את זכות הקיום שלה. אז דניאל, שיש לו גם שם בבלי, והשתמשנו בשם הבבלי שלו, והשתמשנו ודיברנו ארמית, אנחנו מפסיקים את השכינה, בכל מקום שגלו ישראל שכינה בהם, גלו בבבל שכינה מהר, השתמשתם בכלי המקדש, זהו. בעצם כבר העסק התפרק. אז פה נזרע הזרע שאנחנו עוברים חזרה, חוזרים חזרה עם הפנים אל, אל ארץ ישראל. אז עכשיו כן, אז עכשיו אני רוצה להגיע סוגיית הכתב. מאוד מאוד בולט, נכון, שדניאל, הוא אומר לו, תפתור לי את החלום. הוא אומר לו, מפסוק י' ג', דניאל נכנס לפני המלך ועלה, אז הוא אומר לו, בפסוק ד' ז', אני שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו, כמו פרו, תפתור לי את החלום. איפה דניאל פותר לו את החלום? דניאל יפתור לו את החלום רק אי שם בפסוק כפי כבב, נכון? כפי כבב. מאוד 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 בולט שעיקר העניין זה ההקדמה, נכון? זה מאוד בולט, עיקר העניין זה ההקדמה. דניאל אין לו רק עניין לפתור את החלום, דניאל רוצה להסביר את החלום עם המשמעות שלו. אז בעצם פה עיקר החשבון יהיה, תבין את הרקע של החלום, ואמילא עכשיו תבין את החריפות של פתרון החלום. כי בלי הקדמה אתה לא מבין כלום. בלי הקדמה, מה אתה יכול להגיד? מנה מנה את הכל ופרסים, טוב, קדוש ברוך הוא, עכשיו שקל את מלכותך, יעבור מלכותך ממלכות בבל אל מלכות פרס. אם זה הפתרון, אתה בכלל לא באירוע. אתה לא מבין, אתה לא מבין שום דבר מה שקורה פה. זה בכלל לא הפתרון הנכון שעכשיו המלכות תעבור מבבל לפרס. מה זה הפתרון? הפתרון עכשיו צריך לקרוא את כל ההקדמה. כלומר, אומר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא נתן לנבוכדנצר מלכות, והמתכות הזאת הייתה לו מטרה, ונבוכדנצר מעל ובגד במלכות שלו. ואתה עכשיו, כמו שהקדמנו בהקדמת הפרק, סומכים קוצץ לקוצץ, גאוותן לגאוותן, רשע לרשע, ואתה עכשיו ממשיך בשיטת נבוכדנצר הסבא שלך, עכשיו תבין את הפתרון של החלום. כלומר, תבין שבעצם הסוגיה בכלל לא מנה מנה תחילו פרסים. כלומר, המלכות תעבור מבבל לפרס. הסוגיה היא שיש 70 שנה, ועברו 70 שנה, וצריך להתקדם הלאה. אבל אתה, במקום לקדם את ההיסטוריה הלאה, אתה מושך אותה אחורה. במקום להתקדם בגאולת ישראל, אתה בחוצפתך מוציא את כלי המקדש, ומשתמש בכלי המקדש, רוצה עכשיו לקחת את כל סדר החיים אחורה. אתה לקחת את כל סדר החיים אחורה, אז תדע לך, עכשיו תיגמר מלכותך ותקום מלכות פרס ומדי. מלכות פרס ומדי כשקמה, אז אני מחבר למה שאמרתי קודם, לא סתם קורש מציר את הצרת קורש. כי קורש שמע, למד ספר דניאל פרק ה, לא רק את החלום הוא פתר, אלא גם את ההקדמה החשובה של דניאל לפני פתרון החלום, גם את זה הוא קרא. ואז הוא אמר, בעצם פתרון החלום זה דניאל אמר, אני עכשיו מסביר לך למה נחרבת, כי אתה ממשיך של נבוכדנצר, ואתה החרבת את ישראל, ואתה הוצאת את כלי המקדש, ולכן אתה נחרב. זה פתרון החלום. זה פתרון החלום. אז לכן, בעצם אתם שמים לב שרוב הפרק, נכון? רוב הפרק זה כאילו פתרון החלום. סליחה, ההקדמה לפתרון החלום, לא פתרון החלום. עוד פרק הקדמה לפתרון החלום. אז רק בוא נעיר בדבר הזה, שדניאל אומר לו קודם כל, אני חושב שאני, שוב, אני מצטרף את העניין, בפסוק י' ז', בעדין ענה דניאל ואמר קדם מלכה, מתנת לך ליאביין, נבזבזייתך לאחרן הב. כלומר, אומר לו, שמע, אתה בכלל לא בסוגיה, אתה מציע לי מתנות, כסף, זה בכלל לא בסוגיה, קח את הכסף שלך, קח את המתנות שלך, לא צריך אותה.
שדניאל כן מקבל מנבוכדנצר, הוא מבקש, ימנו את שדרך משחרר.
כן, וגם דניאל בעצמו מקבל את השלטון.
כן.
למה? בייבל אליי הקטיל בלשצר, ודניאל ימשיך לדלג למשימה הבאה עם פרס ומדי. ואמר, דניאל שמסכים לקבל את השלטון, אז הרי כשפרס ומדי ייפלו, הם משאירים את בבל, כמות שהם, עם המויסדוס של בבל, עם השלטון של בבל, וגם עם דניאל. אז דניאל אמר לו, תשמע, אתה בכלל כבר לא באירוע, אתה עם ה-X, אתה פסה, אתה שייך להיסטוריה. לא רוצה את המתנות שלך, לא זה, כי אין בזה שום חשיבות. את השלטון אני מוכן, אבל לא בגללך, אלא בגלל שאני ממשיך לקדנציה הבאה, עם פרס ומדי, בגלל זה אני לוקח את השלטון שלך. נכון? אז טוב, כמובן לב הסוגיה, אני רוצה רגע רק להתקדם מהר, כמובן לב הסוגיה זה אחרי שהוא אומר לו את כל, מספר לו את כל הסיפור על כל מה שקרה נבוכדנצר, כל מה שלמדנו בפרקים הקודמים, אז הוא אומר לו, פסוק כף ג' זה העיקר, נכון? על מרא שמיא התרוממת, זה גאווה. ולמנה דיוויתי הייתי הוא קדמך, כלומר חשבת שאתה יורש של בית המקדש, ואנת ורברבתך שגלתך ולחנתך חם רשת ין בהון, כלומר שתית את זה בדרך ביזיון. חטא הרביעי זה אלהי כספה ודאה ונחושה ופר זה לאה ואב נדילוכה זה לרשם אלו ידין, שבחת, כלומר עבדת עם כלי בית המקדש עבודה זרה. והחטא החמישי וללהה דנשמת בידי וכל אורחת אחלה לא הדרת, כלומר אפילו לא עבדת את ריבונו שלם בשיתוף. אירו פעם מפרשים, חמישה חטאים מנה לו דניאל אל בלשצר על המעשה הנורא הזה, שאתה דחית את שם שמיים לגמרי, אפילו לא בשיתוף, עבדת את העץ והאבן עם כלי המקדש. לכן עכשיו יש יד. אז בוא נעיר רגע רק בזרזות עם היד, כי זה גם נקודה חשובה. כמובן השאלה המפורסמת החשובה פה היסודית זה למה לה כהלן כתבה למקרא, למה אף אחד לא יודע לפתור את הדבר הזה. כלומר, אף אחד לא קורא מנה מנה את הכל ופרסין. אחרי שאתה קונה, קורא מנה מנה את הכל ופרסין, אם יש אירוע מול פרס ומדי, אז כבר אפשר, החכמיה והשפיה וכסדיה וכזה, אפשר כבר די להשלים את התמונה לבד. למה לא משלימים את התמונה? למה אף אחד לא מצליח? אז אני אומר שתי שיטות מרכזיות שנמצאות בגמרא סנהדרין כ"א עמוד ב', כ"ב עמוד א', סוגיה מופלאה, ממש ממש מופלאה. יש בזה דרשה מיוחדת במינה של הבית דוד, רב דובי טאביל, תלמידו של רב חיים וולוז'ין, בדרוש שבב בדרשות בית דוד. משהו מתוק מדבש של נופת סופים על דרך תלמידי הגרא, פלא פלאות. אז רגע, אבל אני רגע, זה, בואו נסדר שתי שיטות בסוגיה, שתי שיטות מרכזיות. הראשונה אומרת, השתנה הכתב. שיטת רבי יוסי השתנה הכתב. השיטה השנייה, לפי ארבע תירוצים בגמרא, יש פה איזה כתב סתרים. כתב סתרים, תכף נדבר על הארבע שיטות של כתב סתרים, לא נכנס לכל אחד, יש פה איזה כתב שהוא משום מה הוא לא ברור, הוא לא כתוב בצורה ברורה. שיטה ראשונה, נשתנה הכתב. פלא פלאות, נורא והיום הדבר הזה. נשתנה הכתב, מה הפירוש של סוגיה הזאת שנשתנה הכתב? אז שם בגמרא עולה שהדבר הזה כבר נרמז הרי בתורה עצמה, זה לא שהיה רפורמים נשתנה הכתב. כתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, זה ראוי להשתנות, ועזרה נשתנה הכתב על ידו, ויש לנו דרשות לשינוי הכתב. שינוי הכתב אומר רבי דוד, תדע לך שזה שינוי של מדרגת התורה. כלומר, יש סדר שבו התורה תופיע עם הנבואה, עם רוח הקודש, עם כל הסדרים שיבואו מלמעלה למטה, ואז התורה מתבטאת דרך כתב אחד, יש סדר אחר ששם יופיע התורה כאשר התורה תופיע ללא מדרגת הנבואה. הכתב שיעלה יעלה איתנו עם עזרה לבית שני, זה בעצם הכתב שמשמש אותנו לכתוב את דברי התורה באופן של כתב אחר. כתב כזה שנשתנה הכתב, כתב כזה שמתאים לדרגה של עם ישראל כשלא מופיע בו נבואה. איפה הכתב הזה התגלה? מבהיל. באמצע הסעודה, במקום הכי 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 נמוך של השפל הכי גדול של ה-70 שנה, כי עד ה-70 שנה, עד עכשיו אף אחד לא עיז להוציא את כלי המקדש, למקום הכי נמוך שירדנו בו, משם אנחנו עולים. משם ריבונו של עולם גאל אותנו מהמקום הכי נמוך, שם נולד הכתב החדש שילווה אותנו לכל אורך מדרגת תורה שבעל פה. ככה שיטת רבי יוסי שם בסוגיה. ואז זה באמת, זה הבית דוד מרחיב. זה הדרשה היסודית של הבית דוד. זה שווה להשקיע בה, כי דרכו בקודש, זה הגדולים שכל התורה הייתה מונחת לפניהם. המפלפל, בהלכה, בהגדה, הכל, כל התורה מונחת שם בדרשות האלה המופלאות. זה התמצית ששייך לענייננו. נשתנה הכתב הקנה, נשתנה המדרגה הרוחנית. כן.
אז
זה דרך אחרת. ששכחו וחזר, זה דרך אחרת. זה דרך אחרת, כן, זה דרך אחרת. אז אני רציתי להגיד דרך משמעותית, שהיא מאוד קשורה לכל ספר דניאל, ובעצם לכל דניאל, עזרא, נחמיה, הכוונה היא, אנחנו בעצם הולכים לתקופה שלא תהיה בנבואה. זה בעצם המדרגה של שינוי הכתב. זה התורה שבעצם מתחדש על ידי עזרא, שראוי היה שתינתן תורה לדוד אשר דמו משה, ואף על פי כן, אומר הגמרא שמה, הוא בנה בו איזו נקודה יסודית, איזו נקודה של המדרגה של התורה בלי מדרגת הנבואה. כמובן, הוא לא המציא שום המצאה, הכל רמוז בתורה, כמו שכתוב בגמרא. זה לא חס חלילה שהוא ממציא המצאה מעצמו, הכל רמוז בתורה. זה סדר אחד. לפי ארבע שיטות האחרות, שפשוט הכתבים היו בצורות אחרות, אז יש איזו פנינה של הרמת ואלי מאוד מתוקה. הרמת ואלי אומר, היה כתוב מנה מנה תקל ופרסין, לא לפי סדר הכתיבה, אלא לפי סדר מלמעלה למטה. שאמר, תדע לך, ההיסטוריה לא נכתבת ככה בספרי ההיסטוריה. את ההיסטוריה ריבונו של עולם כותב מלמעלה למטה. זה הכל סדרים של הערה אלוקית, אומר הרמת ואלי. לכן היה פה איזה סדר כזה שהכתב היה נכתב מלמעלה למטה, לומר לך, זה הסדר של כתיבת ההיסטוריה. והוא עלם הסדר הפשוט הזה, אבל הקדוש ברוך הוא העלים את עיני כולם, כי כולם מנסים לקרוא בכתב האנושי הרגיל. לא, פה יש זה מאורה אלוקית, זה לא לפי הסדר הרגיל. בית, אני חושב, גם לפי הדרך הזאת וגם לפי שלושת הדרכים האחרות, זאת אומרת, או התחלפו האותיות הראשונה והשנייה, או התחלף המילים, או לפי כל הדרכים, יש שם ארבע דרכים בגמרא, לא ניכנס עכשיו לכל אחד. אומר הרב, האיגרת האחרונה שבסוף אגרות בית, מאוד כדאי לזה, שהרב נמצא באמצע מלחמת העולם הראשונה, וכולם מאוד נבוכים וכו', אומר לו הרב לרב משה זיידל, שהוא מוצא בו בן שיח קשוב, אומר לו, אנחנו עם שיודעים לקרות את האותיות של ההיסטוריה. אותיות, הכוונה היא, זה נכתב עוד אחת, ועוד עוד אחת, ועוד עוד אחת. קשה לקרוא את הכתב. אומר הרב, אנחנו עכשיו באמצע מלחמת העולם הראשונה, המציאות נורא ואיומה, לא רואים את האור בקצה המנהרה, אנחנו נמצאים במקום הכי חשוך יותר מכל 2,000 שנות גלות. כי כל 2,000 שנות גלות עוד קצת מצאנו מנוחה אי שם, וזה, פה כל העולם רועש גועש, ומצבנו נורא ואיום. במקום הכי נמוך, אומר הרב, תלמד ספר דניאל, לא כהלן כתבה למקרא, כל חכמיה, פרופסוריה, היסטוריונה, וכולם, הם לא יודעים לקרוא את הכתב הזה, אנחנו עם יודע אותיות. מה שכתוב בישעיהו, האותיות שעלוני, על פה אדוני תצוון, אנחנו עם יודע אותיות, יודעים לקרוא את ההיסטוריה. אז באמת זה נכתב, הכתיבה הלא מובנת זה נקודה פה מהותית. כי הכתיבה הלא מובנת זה נקודה כזאת שאתה אומר, לא רק שיהיה קונץ, שאף אחד לא יוכל לקרוא את זה, ודניאל יצליח לקרוא. לא, הכתיבה הלא מובנת היא באה ללמד אותך, שהמראות האלוקיים שנמצאים במהלך ההיסטוריה, הם הולכים להופיע בצורה כזאת של כתב כזה שיש בו מן הנעלם. והגאולה תבוא דרך האלם, והגאולה תבוא מתוך יתרום, מתוך החושך יצמח האור, ומתוך החול יצמח הקודש. אז הגאולה הזאת היא באה במקום הכי נמוך והכי שפל של ה-70 שנה, שמעולם לא היינו בשפל כזה, והכתב הזה מלמד אותך על סדרי הגאולה. הכתב הזה מלמד אותך על סדרי הגאולה. אז זה בעצם זריקת המרץ שלנו, שאיתה אנחנו עכשיו הולכים להסתער קדימה, כי נזרע הזרע של ה-70. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו ארבע קיצים של 70, מה שדיברנו בפורים. יש לנו ארבע אפשרויות לספור 70 שנה, שכולם נכונות. היא הראשונה, שום דבר ממשי כאילו לא קרה בה, אבל פה נזרע הזרע. פה נזרע הזרע, פה השתנה הכתב, פה נזרע הזרע, פה היד הנעלמת אומרת, החטא ועונשו יבוא מיד. הנהגה האלוקית מתנוצצת את ההערה הזאת שמי שיגע בכלי המקדש, מיד ימות. מיד ימות. אז פה יש את ההתנוצצות הראשונית, שאיתה אנחנו עכשיו לוקחים אותה הלאה. זה הזרע שנזרע שאנחנו לוקחים אותו הלאה. פרק מופלא. כל הפרקים פה, כולם כאלה מיוחדים. לא יודע, זה מעניין, מישהו כתב פה על זה, נכון, יש פה איזה משהו שהפסוקים פה ארוכים בספר דניאל בצורה מבהילה. רוב הפסוקים פה הרבה הרבה יותר ארוכים מכל מכל ספר אחר בתנך. לא יודע למה. צריך
יפה.
חזק ונתחזק.